ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום נידה דף מם ב'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים. בנוסף להסבר פשוט והנלמד, אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 8 שורות מלמעלה. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו שאלתו של רבי שמואל בר ביסנה. פולטת שכבת זרע, רואה הוויה או נוגעת הוויה? אנחנו מדברים על הגדרה. נכון, פולטת שכבת זרע, אישה במצב כזה היא נטמאת, אבל מאיזו הגדרה, מאיזו דין? האם היא דין רואה או מדין נוגעת? והגמרא תביא לנו את הנפקמינות ביניהם. הגמרא, בא מיני רב שמואל בר ביסנה מאביי, פולטת שכבת זרע, רואה הוויה או נוגעת הוויה? נפקמינה, לסתור ולטמא במשהו ולטמא בפנים כבחוץ. הבאנו כאן 3 נפקמינות. אנחנו נחזור על מה שאמרנו כאן, מה שלמדנו כאן, דרך רש"י. דיבור המתחיל, רואה הוויה, אומר רש"י, משום ראייה תמיה קרא, או משום נוגעת בשכבת זרע. דעד השתא הוויה נגיעת בית הסתרים. הזרע נמצאת בתוך גוף האישה, אז יש מגע פנימי, אבל זה לא מטמא. ולא הוויה טמאה, אלא ביום תשמיש ומגזרת הכתוב. אבל אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו מדברים על מה שממשיך השיעור, וכי פלטה, נגעה לברי ומטמא. זה טומאה נפרדת. זה יכול להיות גם במשך יומיים שלוש, שהיא פולטת שכבת זרע. אז השאלה העלתה, הוא עלתה, האם היא נטמאת משום רואה או משום נוגעת? ואנחנו אומרים שיש כאן 3 נפקמינות, וממשיך השי, לסתור, זה היה הנפקמין הראשונה, בזיבה, אם היא הייתה זבה, והיא פלטה בימי ספירה, בימים שהיא סופרת את הנקיים. היא רואה הוויה סותרת. אם ההגדרה שפולטת שכבת זרע היא כרואה, אז זה יסתור את הנקיים שהיא ספרה משום הזיבה. אבל נוגעת לא. שאם נגעה בשום תומה, אינה סותרת. אם אישה למשל הייתה זבה והיא התחילה לספור 7 נקיים, 7 ימים שהיא לא רואה בהם דם, והיא בימים האלו נגעה בדבר המטמא, נגעה בשרץ, זה לא סותר את מניין הנקיים, דהה וספרה לכתיב, והעיקה היא עדיין בספירה. עוד נפקמינה ממשיך רש"י, ולטמא במשהו. לראייה לא בעינן שיעורה, כי אמרינו במעידין, לדם נידה או לזיבה או לקרי מטמאין בכלשהו. אבל נוגע, אם הפולטת שכבת זרע היא נטמאת משום נוגע, אז בא היא שיעורה. כלומר בפרקין, הסוגיה בדף מם ג' עמוד ב', איקה למדרמה בחדשה, ואיקה למדרמה כחתימת פי המאלו, הם 2 שיעורים ששייכים לעניין של שכבת זרע. אז האם זה שייך לפולטת שכבת זרע? והנפקמינה השלישי, הגמרא אמרה ולטמא בפנים כבחוץ. הרש"י לא מרחיב על זה, אבל אנחנו נראה בהמשך ההתייחסות. אז השאלה נשאלה, וכעת אנחנו רואים בגמרות המסומנות קטע ארוך בתוך סוגריים, ומיד אחרי הסוגריים אתם יכולים לראות את התשובה של אביי. אמלי רואה הוויה, כך קובע אביי כמענה לשאלה של רב שמואל בר ביסנה, שהפולטת היא נחשבת כתמאה משום רואה. ומה קורה בתוך הסוגריים? יש לנו כוכבית בשוליים ששם אנחנו כתבנו את הבא: טעם לסוגריים, עד כאן אבי עיקר השאלה. מה שלמדנו עד הסוגריים זה עיקר השאלה, ומיד אחריהם מופיעה התשובה. בתוכם הגמרא דנה בשאלה למה היה צורך לרב שמואל לשאול שאלתו, מאחר שלכאורה יש ברייתא במ"ם א' עמוד ב' שנותנת התשובה. אז בתוך הסוגריים אנחנו מעלים, איך נקרא לזה, שאלה או קושיה על השאלה. ולכן תשימו לב, בגמרות שלנו השס עוזר מסומן קושיה ארוכה, אנחנו מדברים על בערך 4 שורות קושיה, והקושיה היא למה רב שמואל בכלל מעלה את שאלתו, ובהמשך תשובה ארוכה להסביר למה הוא מעלה את שאלתו. ואחרי הסוגריים, כמו שאמרנו מקודם, יהיה תשובה לשאלה של רב שמואל. אז מאחר שאנחנו מפינו את המשך הגמרא, נמשיך כעת בתוך הסוגריים. אחרי שרב שמואל שאל, רואה אביה או נוגעת אביה, הגמרא שואלת, מה נפשך? איש מי עלי, אם נשמע לרב שמואל מתניתה, אנחנו גורסים את מתניתה כי זה ברייתא בניגוד למה שכתוב בגמרא מתניתין, זה היה מצביע על משנה, והיה ברייתא במם א' עמוד ב'. אם הוא רב שמואל שמע, למד את הברייתא, אז התשובה היא מחלוקת תנאים. וגם אני רוצה לציין פה מה שהזכרנו מקודם בגמרא בעניין מטמא בפנים כבחוץ. אנחנו נסתכל ברש"י, מתניתה דפליגי רבנן ורבי שמעון ליאל מ"ם א' עמוד ב', דקאמרי רבנן פולטת שכבת זרע מטמא בפנים כבחוץ, ולרבי שמעון דדיה כבועלה, שכמו שהבועל נטמע רק מבחוץ, גם האישה. וממשיך רש"י, לרבנן רואה הוויה, לעניין לטמא בפנים כבחוץ, זה היה הנפקא מינה השלישי. אז לפי הרבנן היא כן נטמאת, אף הפי שהזרע לא יצא ממש להעביר העולם. ולרבי שמעון נוגעת הוויה, וזה אומר לנו שאין טומאה בפנים. אנחנו חוזרים לגמרא. אז אנחנו שוב פעם בעניין שאלת רב שמואל, למה הוא שואל? אם הוא שמע את הברייתא ליאל מ"ם א' עמוד ב', אז הוא יגלה שזה מחלוקת תנאים. ואי ממשיך הגמרא, ואי לא שמיע למתניתין, אם רב שמואל לא שמע, לא למד את המתניתה, ליתר דיוק את הברייתא, אז מסתברא נוגעת הוויה, שמסברה היינו אומרים שהיא טמאה משום נוגעת. למה? שכבת זרע לא באה מגופה ממש, אלא מבועלה. אז זה סיבה לומר שהטומאה שלה היא משום נוגעת. כעת אנחנו ממשיכים עם התשובה לשאלה שהופנתה כלפי רב שמואל. לעולם שמיע למתניתה. רב שמואל כן שמע את הברייתא, ועליבא דרבנן לא קמי בי אלי, מה שאמרנו מקודם, שאם הוא שמע את הברייתא, אז הוא יודע שזה מחלוקת תנאים. אז אומר כאן הגמרא, הוא שמע את הברייתא, ושאלתו לא הייתה בשיטת הרבנן. שהם בוודאי סוברים שמתמה בפנים כבחוץ, וממילא ברור שלפי שיטת רבנן היא תמאה משום רואה. כי כמי בעלי, אני אוסיף שלפי הרבנן לא רק שהיא מתמה בפנים כבחוץ, ודאי היא תתמה במשהו וגם יסתור. כי כמי בעלי, מתי היה שאלה לרב שמואל בר ביסנה? אליבא דרבי שמעון. ולתמי בפנים כבחוץ, לא כמי בעלי. וגבי השאלה הזאת, זה לא שאלה, כי שיטת רבי שמעון ברור שהיא איננה נתמית בפנים כבחוץ. כי כמי בעלי, השאלה אצל רב שמואל היה לגבי הנפקמינות מספר 1 ו-2 שראינו מקודם, והם לסתור ולתמי בכלשהו מי. אני חוזר, נכון, לפי רבי שמעון, לגבי הנפקמינה השלישית, ברור שהיא לא נתמית בפנים כבחוץ. אבל יש מקום לשאול לגבי לסתור ולתמי בכלשהו מי. כי כמה רבי שמעון דיה כבועלה, שזה אומר שהיא לא נתמית בפנים כבחוץ, כמו הבועיל, הנימילי, הדין הזה שדיה כבועלה, אולי זה מצומצם, הנימילי תמויי בפנים כבחוץ, לגבי העניין הזה. אבל לסתור לתמי בכל שהוא רואה הביא, אבל לגבי העניינים האלו, השיקולים האלו, לסתור את הנקים ולתמי בכל שהוא, אולי היא מוגדרת כרואה גם לפי רבי שמעון, או דלמה לא שנה, או לפי רבי שמעון, כמו שהיא נחשבת כנוגעת לגבי הנפקמינה השלישית לתמי בפנים כבחוץ, היא גם נחשבת רואה לגבי שאר היא נחשבת נוגעת לגבי הנפקמינות לסתור האחד ושתיים לתמי במשהו, שהיא לא נתמית במשהו, היא גם לזה היא נחשבת נוגעת. אז זה שאלת רב שמואל בר ביסנה לפי מספר רומאי אחד, שאגב ציינו בשוליים תחת הכותרת מבנה, המספרים האלו והמעוינים אחד ושתיים הם שני לשונות. אם רב שמואל בר ביסנה הכיר את הברייתא דליעיל מם א' עמוד ב', שבו מובא המחלוקת רבי חכמים ורבי שמעון בעניין פולטת שכבת זרע, אז לפי תשובה מספר רומאי אחד, רב שמואל כן הכיר את הברייתא, וכל שתי שאלתו מכוונת בתוך שיטת רבי שמעון לגבי נפקמינות 1 ו-2. ממשיך הגמרא, איקא דאמרי, לעולם לא שמיע לי מתניתא, והכי כמי בעלי. הוא לא הכיר את הברייתא, וכך שאלת רב שמואל, מדאחמיר רחמנא אבעלי קרן בסיני, מאחר שבמתן תורה, התורה החמירה בעניין בעלי קרן, שהתורה ציפתה שהגברים לא יהיו במשך 3 ימים עם נשותיהם לפני קבלת התורה. אז רואים שהתורה החמירה בעניין פעל קרי, אז רואה הביא, זה סיבה להגדיר את הפולטת שכבה זרע כרואה, או דלמה לא גמרינן מסיני דחידוש הוא. לא לומדים הלכות נוספות ממה שהיה במתן תורה, כי במתן תורה היה חידוש. מה החידוש? דה זווין המסורים, דה חמירי, יש תומות שהם יותר חמורים מבעל קרי. זו, מצורה למשל, שהם חמורים, ולא אחמיר בהו רחמנה, ושמה אין החמרה במיוחד אצלם. אז רואים שכל העניין של תומת קרי בסיני היה מה שמוגדר כחידוש, ומחידוש לא ילפינה, לא לומדים מכאלו דברים. אחרי ככלות הכל, השאלה נשאלה אצל רב שמואל בר ביסנה, האם פולטת שכפת זרע רואה או נוגעת? אמרי אביי עונה, רואה הוויה. והפס הכפול מוסבר כאן בשוליים תחת הכותרת מבנה, הבלטנו את המילה הזאת, שלושה רבנים שנותנים אותו תשובה, פולטת שכפת זרע רואה, היא מוגדרת כרואה ולא נוגעת. ממשיך הגמרא, אתה שיילי לרבה. רב שמואל פנה לרבה עם שאלתו, מלא רואה הוויה, נא אותו תשובה. אתה לקמי דרב יוסף, מלא, ורב יוסף ענה, רואה הוויה. הדר אתה לקמי דאביי, ורב שמואל חזר לאביי, מלא, רב שמואל הוא בטון של תמיהה, הוא אומר, כוחו ברוקה חדה תפיתו. אני לא אתרגם את זה באופן מילולי, אלא הכוונה שלו בתמיהה, הוא אומר, מה, כולכם בשיטה אחת? כך אומר רשי, כולכם שמעתם שמועה אחת? אנחנו ממשיכים בגמרא, אביי מגיב, אמר לי שפיר, אמרי לך, הם ענו טוב, הם אמרו נכון, עד כאן לא כמו רבי שמעון דיה כבועלה, אלא לטמא בפנים כבחוץ. רבי שמעון שאמר שפולטת שכפת זרע היא כמו הבועה, זה רק לגבי אותו נפקא מינה שלישי, שהיא אינה נטמאת בפנים עד שזה יהיה, עד שהזרע יצא לאוויר העולם. אבל לסתור ולטמא בכל שהוא, אותם נפקא מינות אחד ושתיים שראינו מקודם, רואה הוויה. ויש להסביר ולפי רשי, אנחנו נסתכל ברשי, אבל בשורה שלישית מתחת לגמרא, אבל נסתור ותמי במשהו רואה הוויה, דאי נמי דיה כבועלה, גם אם אומרים כך, מתניה כבועלה במשהו וסתרה כבועלה. עוד מעט בגמרא, בשס עוזר, אנחנו נראה סימון שאנחנו קוראים כתר. בשוליים תחת הכותרת מבנה, כתבנו, ניסיונות להסביר הדקטני והיולדת. אנחנו נראה ברייתה עוד מעט, וזה נמצא בברייתה, שמה מתמאות בפנים כבחוץ. הגמרא, תנו רבנן, הנידה והזבה והשומרת יום כנגד יום, והיולדת, כולן מתמאות בפנים כבחוץ. בשלמה כולו לחיים, אנחנו יכולים להבין המושג הזה, התופעה, המציאות של מתמין בפנים כבחוץ. אנחנו מדברים על דם שמתחיל לזרום, בנידה, בזבה, גם בשומרת יום כנגד יום, שהיא בעצם ראתה דם בזמן הזיבה, והיא שומרת יום בזמן הזיבה, כוונה ב-11 ימים שהיא ראויה להיות זבה, היא ראתה יום אחד, והיום השני היא צריכה לשמור כנקי, ואם היא רואה דם, גם אם זה עדיין לא יצא חוצה, זה יתמה אותה. אבל מה לגבי היולדת? אומר, אלא יולדת, אי בימי נידה, נידה, שמוזכר כבר בברייתא. אי בימי זיבה, זיבה, אם מדובר ביולדת, שהיא, אני אומר עכשיו דבר שהיא בשלב הזה, ההווה מינה כעת, אם מדובר ביולדת, שהיא ראתה דם בימי נידה, אז היא נידה. אם מדובר בימי זיבה, אז היא זבה. שהדברים האלו כבר הוזכרו בברייתא. הגמרא עונה, מה פירוש יולדת? לא צריכה, מדובר במקרה כזה, שירדה לטבול מטומאה לטהרה, דהיינו לאחר השבועיים שהיא הייתה טמאה טומאת לידה, והיא בסוף השבועיים האלו היא הולכת לטבול כדי לטהר אותה, להתיר אותה לבעלה. אז אנחנו מדברים על מציאות כזאת, ואנחנו, ורש"י מדגיש את הנקודה הזאת, אנחנו סוברים כמו בית הלל, שאין טהרה לאישה אלא ביומי ובתפילה. מה זה יומי? שהיא עברה את ה... אם מדובר בלידת נקבה, תינוקת, אז היא צריכה לעבור שבועיים בתומה, ויחד עם הימים שהיא עברה היא גם תובלת, ורק אז היא משיגה הטהרה. וכי הדי אמר רבי זירא, אמר רבי חייא ברש"י, אמר רב, יולדת שירדה לטבול מטומאה לטהרה ונעקר ממנה דם. מה זאת אומרת? התחילה זרימת דם, זה הגיע לבית החיצון, תהיינו זה עדיין בתוך גופה. זה מה שמקשר אותנו למה שנאמר בברייתא, שמטמאות בפנים כבחוץ. זה הגיע לאותו מקום תוך גופי לבית החיצון. ומתי נעקר הדם? בירידה, דהיינו היא עוד לא נכנסה למקווה, טמאה. היא טמאה כל זמן שהדם בתוכה. בעלייה, אם זה קרה אחרי הטבילה, טהורה. אנחנו נסתכל ברש"י, ונעקר דם לבית החיצון ועמד שם יום או יומיים, וזה קרה, תלוי אם בירידה או בעלייה. אם זה בירידה, טמאה כל זמן שהוא בא, וכשיצא ביה טבילה אחיתי, כשהאדם יוצא ממנה היא צריכה טבילה נוספת. דלא טהרת הטבילה, הטבילה שהיא טבלה אחרי שנעקר הדם, קודם נעקר הדם ואז היא טבלה, הטבילה הזאת לא מועילה לטהר אותה לעניין הדם הזה. והיינו דתניה, יולדת מתניה בבית החיצון. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר לרבי יומיה לרבי זירא, רבי זירא שהוא סיפק את ההסבר הזה לעניין יולדת מטמא בפנים כבחוץ, בא רבי יומיה עם שאלה. בירידה עמי טמאה, גם אם מדובר שבנעקר הדם לפני שהיא טבלה בסוף השבועיים, למה היא טמאה? טומאה בלועה היא. אומר רש"י, טומאה בלועה היא, וקיים לנו בפרק בהמה מקשה במסכת חולין, טומאה בלועה אינה מטמאה. טומאה שזה נמצא בתוך הגוף, הוא לא מטמא, לא במגע ולא במסע, והכה הטומאה בלועה היא. ולא דמיה לכל הנשים, זה לא דומה לשאר נשים שמטמאות בבית החיצון. דהתם, שאנחנו מדברים על טומאה בבית החיצון משום ראייה היא, כטומאת שבעה, כמו בנידה, ורחמנה אמר בבשרה, מחיאתה בבית החיצון, הוויה ראייה. אז זה שאמרנו ושמענו ולמדנו גם פה בדפים האחרונים, שיש טומאה בבית החיצון, זה כשמדובר בטומאה שמוגדר כראייה, כמו שהתחלנו את השיעור שלנו היום. אבל אחא המקרה הזה משום מסע ונגיעה היא ותומת ערב. על מה אנחנו מדברים פה? אנחנו מדברים על דם שהוא יתאמה אותה תומת מסע או משום נגיעה, ובסך הכל מדובר על תומת ערב, תומה של יום אחד. אנחנו לא מדברים כאן על האישה הזאת שנעקר דם אחרי השבועיים של תומת לידה, שהיא הופכת להיות למשל נידה לשבעה ימים. לא ולא. דעי משום ראייה, מאתמול היא עקר, ומאתמול הביא ראייה. וראייה דמאתמול לא מהניה לה העדנה, מה שהיא ראתה אתמול, זה לא ישפיע, ישנה שום דבר לגבי היום, ומאתמול הווה לאו ימי תומה. למה במקרה הזה, גם אם מדובר בראייה, אנחנו אומרים שזה לא היה משנה, כי היא בתוך ימי תומת הלידה בכל מקרה. והשתה הווה לאו ימי תומה. אחרי השבועיים זה כבר סיפור אחר. ותומעה בלועה, אנחנו הוכחנו שאנחנו מדברים על זה כאן, לא מתאמר במגע ובמסע. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר לי רבי זירא, ששמע שאלת רבי ירמיה, הוא עונה, זיל תלך שיילי לרבי אבין. תעלה את השאלה שלך לרבי אבין, דאז ברית ניהלי, אני התייחסתי לדבר הזה אצלו, פירשתי לו הטעם שניתן לדבר על תומה כאן, וקרקיש לי ברשע במדרשע, והוא נענה לי בראשו, הוא הודה לדבריי, עזר שיילי. אומר רבי ירמיה, באמת הלך לרבי אבין ושאל אותו, עמלי עשוה כנבלת עוף טהור. התומעה כאן הוא דומה לתומעת נבלת עוף טהור, שמתאמה בגדים בבית הבליעה. מי שלא מכיר, נגיד רק מילה אחת בעניין הזה, עוף טהור, כמו תרנגול, יונה שמתה, היא נבלת עוף טהור. זה לא כמו נגיד נשר או עורב שמת, זה נבלת עוף טמא. נבלת עוף טהור יש לו דין מיוחד בתורה, שהדבר הזה אינו מתמא לא במגע ולא במסע, אלא תוך כדי בליעת בשר נבלת עוף הטהור. זה הכוונה שזה מתמא בבית הבליעה, ולא רק זה, לא רק שאדם נטמא, אלא גם הבגדים שהוא לבוש בהם הם נטמאים. ומתי? רק בשעת הבליעה. וכמו ששם מדובר ב נקרא לזה מגע התומה, אבל רק שם בבית הבליעה, גם פה אנחנו אומרים שלמרות שזה תומה בלועה, היא כן מתמה. זה ההסבר שניתן לרבי ירמיה אחרי שהוא הקשה לרבי זירא איך זה שהדם הזה יכול לטמות אותה כשמדובר בתומה בלועה. אבל זה מקבל מענה, תגובה אולי מצד רבי ירמיה, מי דמי? איך אתה משווה עניין היולדת הזאת ונעקר דם בסוף ימי תומת לידה למקרה לדין של נבילת עוף טהור. ממשיך הגמרא בעמוד ב', הטעם אין לה טומאה בחוץ, ונבילת עוף טהור, כמו שאמרנו מקודם, אין טומאה באופן הרגיל שהוא נמצא בחוץ, אתה עומד בפני העוף טהור מתה, הנבילה, ונוגע בה, זה לא מתאמה. אם אתה נושא אותה, זה לא מתאמה. אין לה טומאה בחוץ. אך בעניין דם, כי נפיק לבראי לטמא, שהיא תהיה טמאה רק כשזה יצא החוצה, ולא במצב של בלועה. אומר רש"י בשורה הראשונה, הטעם אין לה טומאה בחוץ, כי דפרישית לטמאה בה, אין לחבה אלא מה שאמור בה, והך הוא דגזור ברחמנה. הכה זה לגבי נבילת עוף טהור, הטומאה הוא רק בשעת אכילה. אכה כי נפיק לברייתא טמא, וכיוון דמטמא בחוץ, הווה כשאר טומאות דלא מטמאות בלועות, אז איך אתה אומר שאם נעקר הדם וזה נמצא עדיין בתוך גופה, היא נטמאת? שאפשר לדבר על שהיא תטמא רק כשאותו דם שנקה יצא החוצה. הגמרא עונה, החנמי, אתה יודע, אתה צודק. מה שדיברנו על נעקר הדם בירידתה למקווה כשיצא לחוץ, אומר רש"י, החנמי כשיצא לחוץ, וכשיצא לחוץ מטמא אותה אם נעקר קודם טבילה. ואם טבלה, במצב כזה שהאדם עדיין לא יצא החוצה, טהורה כל זמן שהוא שם, וכשיצא ויגע בה יתאמנה. הגמרא ממשיכה, היא יצאה לחוץ, מה היא למימה? זה פשוט וכאורה, למה יש צורך בכלל ללמד דבר שהוא כל פשוט? הגמרא עונה, זה לא כל כך פשוט. מהו דתימה? היה מקום לחשוב, מיגו דמעני תבילה לדם דאיקה גבי, תהני נמי להי. כמו שהתבילה מועילה לדם שעדיין בפנים, יהנה יועיל התבילה גם לדם הזה. וזה יאמר שכשהוא יצא החוצה זה לא יטמא אותה. כמה שמלן שזה כן מטמא. הגמרא אומרת, שמעתין איפריק. הדין של רבי זרע הצלחנו להסביר. השאלה של טומאה בלועה, אנחנו הסברנו אותו. אלא יולדת, הברייתא שדיברה על יולדת שהיא מטמא בפנים כבחוץ, עדיין לא ברור. אי בימי נידה, נידה. אם אותה יולדת רואה אדם בזמן שהיא בימי נידה, בימים שהיא רואה להיות נידה, אז היא תהיה נידה. אי בימי זיווה, זיווה, שהדברים האלו כבר הוזכרו בברייתא עצמה. לפני שנתקדם, נלמד רש"י דיבור המתחיל איפריק. גמרא אמרה, שמעתין איפריק. האמירה של, או הקושיה של רבי יומיה כלפי רבי זירא, איך אתה מדבר על טומאה של אותו דם שנעקר, הרי הוא בלועה, אז הסברנו, דרך שיצא לחוץ הוא דקמה רק אז, באמת הוא טומאה בלועה כל זמן שהוא נמצא בפנים. והשתב שהגענו לשלב הזה, לא מתוקמה ברייתא דקטני יולדת מטמאה בבית החיצון. עוד לא הסברנו עד הסוף את מה שכתוב בברייתא, שהיא יולדת, כאילו בנוסף לנידה וזבה ושומרת יום כנגד יום, גם יולדת מטמאה בבית החיצון. כדרבי זרע, אי אפשר להסביר את האמירה, הקביעה הזאת של הברייתא כפי רבי זרע, דהל רבי זרע לא מטמאה עד השתא שיצא. גם לפי רבי זרע, הטומאה של אותו דם שנעקר לפני טבילתה, הוא לא מטמא בפנים, הוא מטמא רק כשצא החוצה. והדרה קושיה לדוכתין, והקושיה שלנו, דהיינו, מה פשר יולדת מטמא בפנים כבחוץ, עדיין במקומו. והגענו בגמרא, בגמרות המסומנות, לכתר מספר 2. הניסיון השני להסביר מה זה אצל יולדת מטמא בפנים כבחוץ. אומר הגמרא, הכה במאי עסקינן, בלידה יבשתה. אין כאן לא נידה ולא זבה. לידה בלידם, זה לידה יבשתה. לידה יבשתה, אם זה העניין, מה אם מטמא בפנים כבחוץ? איקה, איזה תומה בפנים יש? הגמרא עונה, ותשימו לב, יש כאן תשובה ארוכה, וגם בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, יולדת מטמאה בפנים כבחוץ, כגון הוציא ולד ראשו חוץ לפרוזדור. המילה פרוזדור כידוע שייך לאנטומיה של האישה במקום הלידה. אומר הגמרא, כגון שהוציא ולד ראשו חוץ לפרוזדור. אבל צריכים לציין, למרות שעדיין ראשו בפנים, היא נתמת כיולדת, היא נתמת תומת לידה, אז זה הכוונה לתמה בפנים כבחוץ. הראש של הוולד יצא מחוץ לפרוזדור, הוא עדיין בתוך גוף האישה, וזה בית החיצון, שהראש של הוולד מגיע לאותו מקום, הוא נחשב ילוד, ולכן האישה האמא תמיה תומת לידה. ממשיך הגמרא, וחדרה באושיה, דיאמר באושיה, רבושה אמר דברו בהקשר אחר, ואנחנו נתייחס להקשר הזה דרך רשי עוד מעט. אבל מה אומרת ימר רבושה, גזירה שמה יוציא הוולד ראשו חוץ לפרוזדור. כפי שאמרנו, רבושה התייחס לדבר שנמצא במסכת חולין, ואומר רשי, דאמר רב הושעיה בפרק בהמה מקשה, אהד אתנן אישה שמת וברא בתוך מאה, ופשטה חיה, חיה היא המיילדת, ופשטה חיית ידה ונגע בו, אז היא נגע בעובר מת בתוך רחם האישה. החיה תמאה תומעת שיבה, תהיינו תומעת מת, והאישה האימא תהורה עד שיצא הוולד. והבינה בה, חיה מה היא תמאה? תומה בלועה היא. למה שהחיה תהיה תמאה? הרי העובר המת נמצא במצב, כמו שדיברנו מוקדם יותר, במצב של בלועה, וזה לא מתמא. ואמר רב הושעיה, וזה מה שמובא כאן בגמרא, אבל שם בחולין אמר, הך תומעת חיה מדרבנן, זה סך הכל תומעת דרבנן. למה מתמים אותה כבר שבעה ימים? גזירה שמה יוציא ולד את ראשו חוץ לפרוזדור ותיגע בו. אם הילדת, אם החיה נוגעת בעובר המת בשלב הזה שראשו הגיע חוץ לפרוזדור, זה כבר תומעת דורייתא, זה מכי נפק הבלי ילוד, ולא הבי בלועה, זה כבר לא בלועה, ותמי מדורייתא, משום נוגע באמת. אמר, מזה רואים חוץ לפוזדו ילוד הוא הלכך לעניין לטמא את אמו תומעת לידה נמי ילוד הוא. נשים לב שהשורות הבאות בנוסף וכך שהן בתוך תשובה ארוכה סימנו בצד השני של הגמרא מעשה ארוך, כל השורות האלו הם סיפור. ואומר הגמרא וכי ההוא דיאטה לקמי דרבה, מה הכוונה וכי ההוא? אומר רשי, כלומר מדרבה נמי שמינה דרושו חוץ לפוזדו הווי כיילוד. בסיפור הבא אנחנו נראה שגם לפי רבה זה נחשב המצב הזה של הגעה מחוץ לפוזדור נחשב כיילוד. ונחזור לגמרא, אמר לי מי שהוא בא לרבה, שאל אותו מהו למי מעל בשבת, האם מותר למול ברית מילה בשבת? אמר לי שפיר דמי, מותר. באת דנפק, אחרי שאותו שואל עזב יצא מרבה, אמר רבה, רבה אמר לעצמו, סרקה דיית הוא גבר לא ידע ושאר למי מעל בשבת? איזו מין שאלה הזאת? כולם יודעים שמותר למול לקיים ברית מילה בשבת, אז למה הבן אדם הזה שאל שאלתו? כנראה שיש איזושהי ספק ברקע. אז ארבע דרי המלא אמא לי איזי גופה דעובדה איך היא הווה רבה רדף אחריו, הלך אחריו ושאל אותו, תגיד לי אדוני המעשה שעליו אתה שאלת שאלתך, מה בדיוק היה? תביא לי את הפרטים. אמר לי, אז הבן אדם עונה, שמית ולד דצוויץ אפניה דמלא שבתה. אני שמעתי צוויץ צועק, ילד צועק ערב שבת, זה בעוד הוא יום שישי, שמעתי אותו, הוולד לא נולד, לא יצא לאוויר העולם, אבל שמעתי אותו צועק ולא התייליד עד שבת ולא יצא בלידתו עד יום השבת. אמר לי רבה, אמר אתה שמעת אותו צועק והוא עוד לא יצא לאוויר העולם, זה סימן שהוא הגיע ליצא ראשו מחוץ לפרוזדור. ולכן אומר אמר לי היי המקרה שלך זה מה? הוציא ראשו חוץ לפרוזדור הוא. ודהיינו כבר ביום שישי זה מה שהיה וזה הלידה שלו ביום שישי. עכשיו אתה שואל על מילתו ביום השבת הבא, והווה מילה שלו בזמנה, מילה בשבת לגבי אותו תינוק הוא מילה שלו בזמנה, וכל מילה שלו בזמנה אין מחלין עליה את השבת. הדין שמחלין שבת כדי לקיים ברית מילה זה אך ורק אם יום השבת הוא יום השמיני ללידתו, כלומר ולד שנולד בשבת, אז בשבת הבא מועלים אותו. אבל אצלך זה לא היה לידה בשבת, הלידה ההלכתי היה כבר ביום שישי, ולכן שבת אינה זמן, אינו זמנו, זה לא יום השמיני אלא זה יום התשיעי, ולכן לא מחלין עליה, אתה לא מלין תינוק הזה בשבת. הגמרא כעת מעלה שאלה, ובשוליים אנחנו נתייחס לסימונים המעוינים שמופיעים כעת, וכתבנו בשוליים תחת הכותר נשא/מבנה שתי שאלות בהגדרת מקום. אחד, אותו מקום של אישה. שתיים, מקום הבליה באכילת נבלת עוף טהור, מה שהזכרנו מוקדם יותר. המקומות האלו, אותו מקום של אישה, נקרא זה מקום היובה, ומקום הבליעה בלוע או בית הסתרים, האם זה נחשב תומה בלועה או תומה שנמצאת בבית הסתרים? בלוע אינו מטמא כלל, בית הסתרים אין מגע, אבל יש מסע. שלא נטעה, אנחנו לא מדברים כעת על אכילת נבלת עוף טהור. זה גזרת הכתוב ששמה הבן אדם נטמע כולל בגדיו שהוא לבוש בהן. אבל אנחנו מדברים על טומאה אחרת שנמצא בבית הבליעה של הבן אדם, או טומאה שנמצא, כמו שהגמרא תגיד מיד, באותו מקום של האישה. אנחנו גם רואים בגמרות המסומנות שהשאלה היא שאלה ארוכה, ורוב השורות האלו הם בתוך סוגריים, נתייחס לזה עוד מעט. עכשיו הגמרא, היא באה לו, אותו מקום של אישה, בלוע הווה או בית הסתרים הווה? איך מגדירים אותו מקום, אותו מקום ערווה של האישה? אחרי הסוגריים, אביי אמר בלוע הווה, רב אמר בית הסתרים, אבל יוצא שזה מחלוקת אביי ורבה. מה לגבי הסוגריים? בשוליים אצל הכוכבית כתבנו טעם לסוגריים אלו, וגם הבאות בהמשך, אחרי המעוין הבא נראה תופעה דומה. מה מטרתם? לסמן שעד כאן, כלומר עד לפני הסוגריים, עיקר השאלה, ומיד אחריהם באה התשובה כמו שהדגמנו. בתוכם הגמרא מביאה הנפקמינה בין בלועה לבית הסתרים. אנחנו חוזרים לגמרא. אחרי שמפינו את הגמרא, נמשיך ישר בתוך הסוגריים. למאי נפקמינה? איזו נפקמינה יש אם תגדיר את אותו מקום של אישה כך או כך? כגון שתחווה לחברתה כזית נבלה באותו מקום. בהמה שמתה היא נקראת נבלה, הגופה זה נבלה ויש בזה תומה. האדם שנוגע בנבלה נטמא, וגם אם אדם לא נוגע ישירות בנבלה, אלא הוא נושא את הנבלה, הוא נטמא. עכשיו, על מה מדובר? שתחוו לגוף אישה באותו מקום כזית נבלה. אני רק אציין במאמר מוסגר שבספר איזהו מקומן מובא בשם חידושי החתם סופר והסדרי תרה, שיש עוד נפקמינות שהגמרא יכלה אולי להעלות. שם יש התייחסות לעניין, מי שרוצה לעיין שם. למה אני מציין את זה? כי יכול להיות שהנפקמינה פה אולי נשמע דבר די לא בשגרה, נדיר, אולי מעלה גבות, אבל זה לא משנה. הגמרא מדי פעם לאורך השס מעלה דברים שהם לא בשגרה, כי יש כלל ללמוד ממנו בכל זאת. וזה מה שקורה פה. האישה הזאת תחוו לחברתה כזית נבלה באותו מקום. אי אמרת, ממשיך הגמרא, בלוע הווה, טומאה בלועה לא מטמאה. אז לא קרה כלום לאותה אישה. ואי אמרת, בית הסתרים הווה, נהי דבמגע לא מטמאה, היא לא נחשבת טמאה משום שהיא נגעה בנבלה במסע מיה מטמאה, אבל יש עדיין טומאה לאישה, היא שייכת לטמאות בגלל מסע, כפי שאמרנו מקודם, שנבלת בהמה. אנחנו לא מדברים כעת על נבלת עוף טהור, זה סוגיה בפני עצמה, כמו שהדגשנו מוקדם יותר. אנחנו מדברים פה על טומאת נבלה, שזה מטמא במסע. ואם המקום הזה של אותו מקום של אישה נחשבת בית הסתרים, שייך טומאת מסע. אם זה מוגדר כמקום בלוע, אין אפילו טומאת מסע. אז העונה אביי. אביי אמר בלוע, ואותו מקום נחשב בלוע. רב אמר בית הסתרים הווה, אבל הווה מנה אמינה לה דתניא. אנחנו מביאים מצטטים חלק מהברייתא שראינו במם א' עמוד ב'. נציין שהרישא של הברייתא דיבר על תשמיש, תשמיש המיטה, שהוא עניין של אותו מקום. אז ועל המקרה הזה אומר הברייתא, אלא מפני שתומת בית הסתרים אי, ותומת בית הסתרים לא מתמה אלא שגזירת הכתוב היא. אז אנחנו רואים מהציטוט הזה, זה ציטוט חלקי, מומלץ, כמו שאמרנו מקודם, מומלץ לעיין בברייתא שם במם א' עמוד ב', אבל מה שרואים שאותו מקום מוגדר כבית הסתרים, וזה מה שרב אמר. ואצלנו הנפקא מינה הוא שמי שתחב לאותו מקום לבילה, האישה תתמה. ואביי, הרי מה אביי אומר לאור הברייתא? חדה ועוד, כמה יש להבין את הברייתא בצורה כזאת, אחד ועוד. מה הכוונה? חדה תתומה בלועה אי, ועוד, אפילו אם תמצא לומר תומת בית הסתרים היא אינה מתמה, ששם הגמרא התייחסה לתומת האישה במסגרת תשמיש, ולכן זה יש תומה, אבל זה גזירת הכתוב. אבל לפי אביי, בעיקרון אותו מקום נחשב בלוע. אביי נהור, מקום נבלת עוף טהור, אותו מקום נגיד באגרונו של אדם, בלוע הווה או בית הסתרים הווה. אחרי הסוגריים, כמו שהדגמנו מקודם, רואים תשובתם של אביי ורבא. כאן אביי אומר בלוע ורבא אומר בית הסתרים, דומה לתשובות שהם נתנו לגבי שאלה אחרת, שאלת אותו מקום של אישה. וכאן שלא נתבלבל, אנחנו מדברים על נושא אחר לגמרי, מקום נבלת עוף טהור, האם בלוע או בית הסתרים. אומר הגמרא בתוך הסוגריים, למאי נפקא מינה, כגון שתחב לו חבר כזית נבלה לתוך פיו. ונדגיש עוד פעם, כי זה קל להתבלבל, אנחנו לא מדברים על נבלת עוף בשאלה הזאת, אנחנו מדברים על נבלת בהמה שהוא מתמה במגע ובמסע. אי אמרת, ממשיך הגמרא בלוע הווה, תומעה בלועה לא מתמיה. מאי אמרת, בית הסתרים הווה, מה האפשרות האחרת של בית, הוא בית הסתרים? נהי נמי דבמגע לא מתמה, במסע מיה מתמה. אם תגדיר אותו מקום של מקום בית הבליעה כבית הסתרים, אז אם תחבו לשם נבלת בהמה, הבן אדם יתמה. אביי אמר בלוע אבי, זה בלוע, ורואים ברשי ביטוי שזה וכמי שאינו. ורבא אמר בית הסתרים הווה, ושייך שם תומת מסע. אמר אביי, מעניין רק לציין שכאן אביי הוא זה שמביא את המקור של דבריו, מנה אמינא לה. מקודם ראינו שרבא הוא זה שהביא, בהתחלה הוא אמר מנה אמינא לה, וכאן אביי הוא זה שאומר מנה אמינא לה, שאין תומה בבית הבליעה לגבי דברים אחרים, חוץ מכמובן נבלת עוף טהור. אז מניין לי לומר שבבית הבליעה לא שייך תומה לגבי דברים אחרים? אומר המקור שמביא אביי, דתניא, יכול תהי נבלת בהמה, הדגשנו עם קפקוף, בהמה, שוב פעם, לא מדברים כעת על אוף. נבילת בהמה מתאמה בגדים הבית הבליעה, תלמוד לומר, נבילה וטריפה לא יאכל לטמא בה. הפסוק הזה מובא ומובן מכוח דרשות חז"ל שמדובר בנבילת עוף טהור. אז שוב פעם כתוב, נבילה וטריפה לא יאכל לטמא בה. מי שאין לה טומאה אלא אכילתה, דהיינו נבילת עוף טהור. אנחנו הזכרנו מוקדם יותר, נשר מת, עורב מת, אדם נוגע בו לא נטמא, אדם נושא אותו אינו נטמא. סליחה, אני רוצה לדייק את עצמי, נבילת לא נשר אלא תרנגול מת. שוב פעם, תרנגול, תרנגולת, יונה מתים, אתה לא נטמא אם נגעת בה, לא נטמאת אם נסעת אותו. מי שאין לו טומאה אלא אכילתה, זה נבילת עוף טהור. יצתה זו, זה בניגוד לנבילת בהמה, שזה שאלת התנא פה, שטמאה קודם שיוכלנה. אדם רק נוגע בה בלי לאכול אותה, נטמא טומאת נבילה. עכשיו, יש מקום להעלות פרחה ותיתי בקר וחומר מנבילת עוף טהור, שמה? שיתמה, שכן יהיה טומאה, טומאת נבילת בהמה בבית הבליעה, ונגיע לזה דרך קר וחומר. זו הצעה, אנחנו באמצע נקודה ארוכה, כפי שאתם רואים בסימונים. כאן זה מין הצעה בניגוד למה שהסיק הברייתא, שכן יתאמה. אני קורא עוד פעם, ותיתי בקר וחומר שהנבילת בהמה כן יתאמה מנבילת עוף טהור. ומה קר וחומר שאולי היית מעלה, ומה נבילת עוף טהור שאין לה טומאה בחוץ, יש לה טומאה בפנים? זו נבילת בהמה שיש לה טומאה בחוץ, אין יודעים שיש לה טומאה בפנים. אמר קרא בה, הפסוק שצוטט מקודם, לא יוכל לטמא בה, בה ולא באחרת, דהיינו בה זה בנבילת עוף טהור, יש טומאת בגדים. האדם שאוכל נבילת עוף טהור נטמאים בגדיו ולא באחרת. אם כן, שזה לא מת, שאין טומאה בבית הבליעה בנבילת בהמה, אם כן, מה תלמוד לומר והאוכל? הגמונה ניתן שיעור לנוגע ולנושא כאוכל. מה אוכל בכזית, אף נוגע ונושא בכזית. נסביר את השורות האחרונות בעיון בפסוקים בויקרא, פרק י' פסוקים למתת ומם. כתוב שם, וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאוכלה, זה בהמה תורה, אבל היא מתה. הנוגע בנבלתה יתמה עד הערב. מי שנוגע בנבילת בהמה מתה, הוא תמי. פסוק מם, והאוכל מנבלתה יחבס בגדה ותמי עד הערב. והנושא את נבלתה יחבס בגדה ותמי עד הערב. הגמרא שאלה פה, אם אתה אומר שרק נבילת עוף טהור מטמא הבית הבליעה, למה אצל נבילת בהמה בפסוק מם כתוב והאוכל מנבלתה? משמע שבאכילה הבן אדם נטמא. אז אם אתה אומר שאין טומאה בבית הבליעה בנבילת בהמה תורה, אז מה מטרת המילה והאוכל שם בפסוק מם. והגמרא ענתה, המילה הזאת מלמדת על השיעור של נבילת בהמה שמתמה. השיעור. והיינו כזית, כמו שיעור אכילה בשאר איסורי אכילה. כמו שאוכלים בדרך כלל השיעור הוא בכזית, גם לגבי שאר הטומאות בנבילת בהמה, טומאת מגע, טומאת מסע, זה בתנאי שמדובר בשיעור כזית, או כמובן יותר. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו, השפעות של טומאה הנמצא בקומתו של אדם. קומתו, אומר רש"י, כגון בין אציליו או שאר קמטים, והוא מביא לשון לועזי שמשמעו כפלים, כפלים בגוף אדם. אציליו, לפי רש"י, זה בית השחי. אמר רבה, שרץ בקומתו, טהור, זה דוגמה של בית הסתרים. ושרץ הוא מתאמה רק במגע, הוא לא מתאמה במסע. תומת מגע לא שייך כשמדובר בבית הסתרים. נבילה בקומתו תמה. ולמה? כי נבילה, אמנם לא, נבילה שנמצאת בבית הסתרים, אמנם אין תומת מגע, אבל שייך שם תומת מסע. והגמרא תפרט. שרץ בקומתו טהור, שרץ בנגיעה הוא דמטמא ולא במסע, ובית הסתרים לאו בר מגע הוא, לא שייך מגע כשמדובר בבית הסתרים. נבילה בקומתו טמא, נהי דבמגע לא מטמא, במסע מי המטמא? שרץ בקומתו והכניסו לאוויר התנור טמא. התורה מלמדת שכלי חרס, ותנור הוא דוגמה לכך. כלי חרס נטמע על ידי שרץ, גם אם השרץ לא נוגע ממש פיזית לתנור, או לאותו כלי חרס, מספיק שהשרץ מגיע לאוויר הכלי חרס, הכלי חרס נטמע. כאן אנחנו מוסיפים עוד נקודה, השרץ קודם נמצא בקומתו של אדם, והוא הכניס את חלק הגוף שלו עם השרץ בפנים לתוך אוויר התנור, אוויר כלי חרס. והגמרא אומרת שהכלי חרס נטמע. הגמרא שואלת פשיטה, פשוט שהכלי חרס נטמע. מהו דתימה? עונה הגמרא שהיה מקום לחשוב אחרת. הפסוק אומר כל אשר בתוכו יטמע. אז המילה תוכו מופיע בתורה. מהו דתימה תוכו אמר רחמנה? אנחנו ממשיכים לדף מם גמור. ולא תוך תוכו. תוכו משמע תוך אחד. לא תוך תוכו. כאן השרץ לא ישירות בתוך אוויר הכלי חרס, הוא נמצא בתוך קומתו של אותו אדם, והוא הכניס את החלק הזה לתוך אוויר הכלי חרס, זה תוך תוכו, אולי זה לא מתעמק, המשמלן, הגמרא קובעת שבכל זאת זה כן מתעמק. אומר רש"י בשורה הראשונה כמשמלן, דהי לא תוך תוכו הוא. מה, אז מה כן תוך תוכו? מה הדוגמה שאפשר לדייק בצורה כזאת והתנור יישאר טהור? אלא כגון כלי בתוך התנור הוא פיו, פי אותו כלי פנימי, הכלי, הפה של הכלי, הפתח של הכלי למעלה מפי התנור. במקרה כזה אנחנו אומרים שהתנור לא נטמע, זה דוגמה של תוך תוכו, אבל לא הדוגמה של שרץ בקומתו. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו, זב שמסית, מזיז, מסית את הטהור, אדם שהוא זב, הוא מזיז אדם טהור, מטמאו, רק אם מסיתו בגלוי, דומיה דידו, ולא על ידי קנה בקומתו. מה שאין כן, כאן ההפך, מה שאין כן בטהור, אדם טהור, שהסית את הזב באותו ציור שאותו טהור, גם אם הסית את הזב בקנה בקומתו, אותו אדם טהור נטמא. הגמרא, אמר יש לקיש, קנה בקומתו של זב והסית בו את הטהור. הוא הזיז אדם טהור דרך אותו קנה טהור, אותו אדם טהור נשאר טהור. כמובן אם הזב נגע ישירות בידו באותו אדם טהור, הוא נטמא. ממשיך הגמרא, קנה בקומתו של טהור והסית בו את הזב, תמי, אותו אדם טהור נטמא. מי תמה? למה זב שהסית את הטהור בקומתו נשאר אותו אדם טהור נשאר טהור? למה? דאמר כאן, תשימו לב, סימנו את השורות הבאות כתשובה ארוכה. דאמר קרא, וכל אשר ייגע בו הזב וידיו לא שטף במים, אנחנו נקרא המשך הפסוק אצל הכוכבית בשוליים, וכיבס בגדיו ורחץ במים ותמי עד הערב. מה אומר לנו הפסוק? זהו הסיתו של זב, שלא מצינו לו טומאה בכל התורה כולה. מה זאת אומרת? לא מצינו טמא המסית את הטהור ומטמאו, ואף כי רחמנה בלשון נגיעה למימרה, מה שקראנו בפסוק, וכל אשר ייגע בו הזב, למימרה דהסת ונגיעה כידיו. מה אתם מעברי? כמו שמגע בידו זה חיצוני, אף הכה מעברי. אנחנו נסתכל כעת ברשי, בדיבור המתחיל, לא שטף במים, מילתא אחריתי היא למילף לנטילת ידיים לאכילה מהכה. אלמה, הסית זב את הטהור, אינו תמי אלא אם כן הסיתו בגלוי בידיו, ומדאף כי מזה שהפסוק השתמש בלשון נגיעה, יפין הנמי לכל נגיעות דאין מגע בית הסתרים מתמה. זה הכלל שהזכרנו כמה וכמה פעמים, כשמדובר בבית הסתרים אין שם תומת מגע. תומת מסע זה סיפור אחר, אבל טהור שהסית את הזב באותו צורה שהטהור הסית את הזב על ידי קנה שהוא החזיק בקומתו, דנפקלן מקרא אחינה דלא כתיב בידיו, במקרה שהטהור הוא זה שמזיז את הזב, שם לא כתוב ידיו, תמי אפילו הסיתו בקנה שבקומתו, מדידה ויה נבלה בקומתו שהיא מטמאה במסע, תה מקום מקום הרי הוא נושא את הטומאה. אנחנו חוזרים לגמרא, אבל הזב ובעל קרי אינן מטמאים, והמשך המשנה, עד שתצא טומאתן לחוץ. זב, הגמרא כאן מביאה מקורות לדברי המשנה, זב ד דכתיב כי יהיה זב מבשרו עד שיצא זבו מבשרו דהיינו החוצה פעל קרי דכתיב ואיש כי תצא ממנו שפת זרע עד כאן שיוונו להיום